שלום רב, לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות שכנים, פרק 12. האחים או השותפים שבאו לחלוק את השדה וליטול כל אחד חלקו. אם הייתה כולה שווה, ואין שם מקום טוב ומקום רע, אלא חולקים לפי המידה בלבד. ואמר אחד מהם, תנו לי חלקי מצד זה כדי שיהיה סמוך לשדה האחרת שלי ויהיה הכל שדה אחד, שיהיה לו נוח לחרוש ביחד, שומעים לו וחופה אותן על זה, שעיכובן בדבר זה מידת סדומי, כי להם זה לא משנה אם ייקחו את החצי הזה או החצי הזה, כל החלקים שווים. ולא, זה חשוב מאוד שיהיה סמוך לשדה שלו, למצג שלו, ולכן הוא זוכה. כך גם שיטת הרים מגש. אבל המגיד משנה אומר שיש שיטות אחרות למפרשים, ויש מי שחולק שאומר, אולי חלקי היה עולה סמוך למצג שלך, והייתי מעלה לך אותו בדמים יתרים, עד שהיית מתרצה. הטור פסק כמו הדעה השנייה, אבל הרמב״ם כדעת רמיגה שקופין על מידת סדום במקרה כזה. אבל אם היה חלק אחד ממנה טוב, או קרוב לנהר יתר, או קרוב לדרך, ושמו אותה יפה כנגד הרע, ואמר, תנו לי בשומה שלי מצד זה, אין שומעים לו, אלא נוטל בגורל. כלומר, העריכו חלק גדול ופחות טוב, וחלק קטן עם יתרונות. כאן יכול להיות שיש אנשים מעדיפים גדול בלי יתרונות, ויש מעדיפים קטן עם יתרונות, ולכן זה לא מידת סדום, והוא לא יכול לכפות אותה. אמר, תנו לי חצי מידתה מן הצד הרע בלא שומה, ותלו אתם החצי הטוב כדי שיהיה חלקי סמוך לשדה שלי, הורו מקצת הגאונים ששומעים לו, ולזה דעתי נוטה, ובוא ראוי לדון, מה אכפת להם, הם רק הרוויחו. הוא אומר, אל תתנו לי יותר, תנו לי רק חצי ובצד הרע, העיקר שיהיה קרוב לשדה שלי. הם מקבלים גם את השדה הטובה וגם את אותה מידה, לא מעלים בשומה. מדוע שלא יסכימו? לכן קופין על מידת סדום, זה דין שלא מפורש בגמרא, אבל הוא מופיע בגאונים. הבכור שחלק נוטל שני חלקים שלו כאחד. דהיינו, כאשר חולקים פשוט ובכור, חולקים את השדה לשלושה חלקים, החלק האמצעי הוא של הבכור, ועל שני החלקים הקיצוניים יפילו גורל, איזה שיעלה לגורלו, איתו על יחד עם החלק האמצעי, כדי שיהיו שני החלקים שלו ביחד. כי כתוב פי שניים, משמע שיהיו חלק אחד. אבל, היוון שחלק עם אחיו בנכסי האב, נוטל חלקו וחלק אחיו בגורל. אם עלו במקום אחד, עלו. ואם עלו בשני מקומות, עלו. היוון זוכה בנכסים של אחיו. נתנו לו דין של בכור. התורה קראה לו בכור לעניין שיטול שני חלקים. אבל לא לעניין שיטול אותם יחד. ולכן כאן הוא לא יכול לחייב אותם ליטול אותם יחד. ארץ מרובעת שהיה הנהר מקיף לה מזרח וצפון. והדרך דרום ומערב, משני צדדים שלה היה נהר ומשני צדדים שלה היה דרך. חולקים אותה באלכסון כדי שיגיע לזה נהר ודרך ולזה נהר ודרך. אם יעשו את הקו באלכסון, אז שניהם יהיו שווים. לאחד יש בצד אחד נהר, בצד שני דרך וגם לשני. ואם אמר תנו לי החצי שמצד זה שהוא בצד צדי, אז שני החלקים שווים, בכל אחד יש נהר ודרך. שומעים לו. כללו של דבר, כל שהוא טוב לזה ואין על חברו הפסד כלל, כופין את חברו לעשותו. לרש"י יש פירוש אחר בסוגיה שמדובר בדרך מצד אחד ונהר מצד אחר ומחלקים את השדה לשמונה חלקים, אבל זה פירוש אחר. אחד מן האחים או מן השותפים שמכר חלקו לאחר, מסלקין את הלוקח. ונותנים לו שאר האחים השותפים דמים שנתן והולך, כדי שלא ייכנס זר ביניהם. הנכס הוא של האחים, של השותפים, ואחד מהם הכניס אדם זר, הם בני מצר, כמו בן מצר, שעוד מעט נלמד את הלכותיו, הם יכולים לסלק אותו ולתת לו את הדמים. ולא עוד, אלא כל המוכר קרקע שלו לאחר, יש לחברו שהוא מצד המצר, מצד המצר שלו, ליתן הדמים ללוקח ולסלק אותו. זה נקרא דין בר מצרה. שהאדם שהוא השדה קרובה לשדה שלו, הוא קודם. עד כדי כך הוא קודם שהוא יכול לסלק את הקונה. כמובן, הוא צריך לתת לו את הדמים. וזה הלוקח הרחוק, זה שקנה, שאין לו פה שדה, כאילו הוא שליח של בן המצר. רואים שהוא קנה את זה בשבילו. בין שמחר הוא, בין שמחר שלוחו, בין שמחרו בדין, בין שמחרו שלוחם, יש בו דין בין המצר. אפילו היה לוקח תלמיד חכמים ושכן וקרוב למוכר, שנראה בהמשך שיש לו עדיפויות, ובין המצר עם הארץ ורחוק, בין המצר קודם ומסלק את הלוקח. ודבר זה, משום שנאמר, ועשית הישר והטוב. אמרו חכמים, הואיל והמכר יחד הוא, טוב וישר הוא שיקנה מקום זה בין המצר יותר על הרחוק. בין כך אתה תקבל את אותו תשלום. למה תמכור לאדם רחוק כשיש פה אדם קרוב שיהיה לו שדה אחת משותפת? היו בני המצר רבים, יש שם כמה אנשים שיש להם שדות סמוכה לשדה הזאת, כולם זוכים בזו השדה הנמכרת והיא ביניהם לפי מניינת, ונותנים כולם אדמים ללוקח. הם משתתפים, שלמים ללוקח ומחלקים את השדה ביניהם. והוא שבאו כולם פעם אחת. אבל אם קדם אחד מהם וסילק הלוקח, זכה בו לבדו, הועיל והוא בן המצר. אם הוא בא ראשון, אז הוא זכה לבדו, כיוון שהוא בן המצר. וכן, אם באו מקצתם שבני המצר, ומקצתם במדינה אחרת, מסלקים אותו, אלו עומדים כאן בלבד, והיא להם, יש להם עדיפות שהם פה. וכן המוכר לאחד מבני המצר או לאחד מן השותפים שלו, מסע ומתן, אף על פי שאינו שותפו בקרקע, זכה בה, ואין שאר השותפים או שאר בני המצר נוטלים ממנו, כיוון שסוף סוף הוא מכר לשותף שלו או לבן מצר שלו, אז אם כן, האחרים לא יכולים ליטול ממנו. המוכר כל נכסיו לאחד. אין בעל המצר של שדה אחת מסלק את הלוקח מאותה השדה. שהראי ואחרות קנה כאחד. הקונה קנה הרבה נכסים, ובין השאר את השדה הזה. אז הכל הוא עסקה אחת, מכר את כל. ובן המצר לא תכנה לקנות את כל השדות שלו, אלא רק שדה אחת. וכן המוכר לבעלים הראשונים, או הלוקח מן הגוי, אין בו דין בן המצר. אם הוא מכר את הקרקע למי שהייתה לו ראשונה, יש דין מיוחד שראוי שתשוב השדה למקור שלה, לאשר קנה הוא מאיתו, מאשר יבוא איש נוכרי. ואם הוא קנה מן הגוי, אין בו דין בן מצר. למה? כי הוא אמר לו, אריה הברחתי לך ממצרך, עשיתי לך טובה, סילקתי את הגוי מהשכנות שלך. אתה עוד רוצה לקחת לי את זה? המוכר לגוי, משמתין אותו עד שיקבל עליו כל עונש שיבוא מן הגוי. השכנים שלו יקבלו שכן גוי שיכול לגרום להם צרות כפי שהיה מקובל אז. עד שינוג הגויים בין המצר הזה שלו בדיני ישראל בכל. עד שהוא יוכיח שהגוי הזה ינהג איתו כמו ששכנים טובים נוהגים בדיני ישראל. ואם הנסו חטף ממנו דבר בדבר שלא כדין ישראל משלם המוכר. כי הוא זה שהביא את הגוי הזה למקום. בהגאות מימוניות טוען, שזה דווקא אם ישראלי רוצה לקנות באותם דמים שהגוי הציע. אבל אם אין יהודי שמוכן לקנות באותם דמים שהגוי הציע, אז מותר לו למכור לגוי כי הוא מציע דמים יותר גבוהים. יש דיון בדבר הזה. הסחירות אין בה משום דין בין המצר. מגיד משנה כותב שהוא לא מצא את המקור להלכה הזאת. ההיגיון הוא שכשאדם הזכיר זה לא ממש מכר, זה לתקופה קצרה, זמנית, ולכן לא שייך בזה בין המצר. הממשכן מקום, הלכה של משכון, כן כתובה, ואחר כך מחרו לזה שהוא ממושכן בידו, אין בו משום דין בין המצר. כי כיוון שזה היה משכנתה ביד אחד, הוא התרגל אליה, הוא טיפל בה, אז הוא יכול לזכות בה, גם הוא סוג של בן מצר. וכן המוכר מקום רחוק כדי לגאול מקום קרוב, הוא צריך לגאול את השדה שלו. או שמכר רע כדי לגאול יפה בדמיו, הוא זקוק לכסף כדי להציל שדה טובה שלו. או שמכר כדי ליתן מנת המלך, הוא חייב מיסים. או שמכר לקבורה, או שמכר למזון האישה והבנות, אין באחד מאלו דין בן המצר, אלא זכה הלוקח. למה? ולמה אין בהם דין בן המצר? שכל אלה תרודים הם ממכור. בני צוער גדול מוכרים, הם מוכרים כדי להציל את השדה, או כדי לשלם מיסים, או לקבור את המת, או למזון האישה והבנות. ואם תאמר יש בהם דין בן המצר, לא ימצאו לוקח. שהרי הוא אומר, למה יתרח ויקח? הם עוזר, יסלק אותי. ואין הבעלים יכולים להמתין עד שאביא בעל המצר מעות ויקנה. עכשיו המצב לחוץ, הם צריכים לקבור את המת, או צריכים לשלם מיסים וכדומה, אז במצב כזה לא שייך דין של יתרון לבן המצר. הרי, שטען הלוקח ואמר מפני המס וכיוצא בו מחר לי המוכר. ולכן אין לך זכות לבעל המצר להוציא ממני. ובעל המצר אומר, שקר אתה טוען, לבטל זכותי, הוא מחר לך סתם. מי צריך להוכיח? על בעל המצר להביא ראיה ואחר כך מוציא מיד הלוקח. כיוון שהדין של בר מצר הוא מדרבנן, הוא נקרא מוציא ועליו חובת הוכחה. הטור מביא את דעת הרמה שחולק, שבעל המצר הוא המוחזק ומעמידים את הקרקע בחזקתו ועל הלוקח להביא ראיה. ואם לא הביא ראיה, יישבע הלוקח לשאת. אפילו היה שם בדבר ספק, אין הלוקח מסתלק אלא בראיה ברורה שמביא בעל המצר. כי לפי הרמב״ם, המוחזק הוא הלוקח, ובעל המצר הוא המוציא מידו. לפיכך, אם טען הלוקח ואמר לו, גזלן אתה לשדה זו, אריס אתה, או סוחר, או ממשקל, ולכן אתה בכלל לא בר מצר, צריך בעל המצר להביא ראיה שהוא בעל המצר, שקק את עסקתו וכן כל כיוצא בזה. עליו הראיה, כי הוא רוצה להוציא את השדה מהלוקח. וכיוון שעליו להביא ראיה, הוא צריך להוכיח שבאמת הוא דין מצר. רואים פה בפירוש מהרמב"ן שהסוחר קרקע או שהיא ממושכנת לו, אין לו דין בר מצר, והוא צריך להוכיח שהוא ממש קונה ולא סוחר או ממושכן. כי כל הדין של בר מצר זה להגן על השכן שיש לו שדה פה, שתהיה לו שכן רצופה, אבל לא על סוחר. המוכר ליתומים קטנים, אין בו דין בעל המצר. הטוב והישר שעושים חסד עם אלו יותר מבעל המצר. עדיף לעשות חסד עם היתומים שהם קנו מאשר עם בעל המצר, שזה מדין לעשית הטוב הישר. מסיק מזה הגאות מימוניות, שאם בן המצר חי ברווח והלוקח חי בדוחק, נותנים ללוקח, כי פה לא שייך ועשית הישר והטוב. וכן המוכר לאישה, אין בו דין בעל המצר, מפני שאין דרכה לתרוח תמיד ולקנות, והואיל ולקחה, חסד הוא שתעמוד הקרקע בידה. קשה לאישה לרכוש, ואם היא קנתה, אז הישר והטוב זה להשאיר אותה ולא לתת לבעל המצר. מחר לטומטום ואנדרוגינוס שהם ספק איש ספק אישה, אין בעל המצר יכול לסלקן מפני שהם ספק אישה. הייתה הקרקע של אחד, והבניין או האילנות של אחד. אם יש לבעל הבניין או לבעל האילנות זכות בקרקע, כל אחד מהם בן מצר לחברו. לפיכך, אם מחר אחד מהם חלקו, חברו מסלק הלוקח. כי מי שיש לו את האילנות, יש לו זכות בקרקע, הוא בן מצר. מי שיש לו קרקע, יש לו זכות, הוא בן מצר. אבל אם אין לבעל האילנות על בעל הבניין כלום בקרקע, אלא כל מה שירצה יאמר לו, עקור אילנך או הרוס בניינך, אז הוא באמת לא בן מצר. הוא מחר בעל השדה, זכה לוקח, כי אין לבעל האילנות זכות בשדה, ואין בעל האילנות או בעל הבניין מסלק אותו. ואם מחר בעל האילן או בעל הבניין, הרי בעל הקרקע מסלק אותו, כי בעל הקרקע ברור שיש לו זכויות בקרקע. היה מפסיק בינו ובין מצר חברו, רכב של דקלים, או בניין גבוה וחזק, או גומה וכיוצא בהם. רואים, אם יכול להכניס אפילו תלם אחד בתוך הדבר המפסיק עד שיתערבו שתי השדות, הרי זה בין מצר שלו, מסלק עליו, כי בקלות הוא יכול לשתף את שתי השדות. ואם לא, אז הוא לא יוכל לעולם לשתף את שתי השדות, אז אין לו שום יתרון. אינו מסלק הלוקח. הרשב"א כותב, שמעתי בשם רבנו תם, שמכאן למדנו שאין בבתים דין בין המצר, שהרי מפסיק כותל ביניהם. אבל יש שמחלקים, זה לא דומה לרכב של דקלים, כי כותל שבין בתים אפשר להרוס אותו ולצרף את הבתים יחדיו. עד כאן.